מה הכי הפתיע אותך?
רוחב היריעה, זה נושא מאוד טוטלי, וכשמבינים את זה, זה באמת משהו שמשאיר אותך מופתע, ואולי קצת מצריך התעשתות.
דוח מצב, על מאחורי הקלעים של דוחות מבקר המדינה. מגישה, מאיה אבישי.
שלום, אתם על דוח מצב, הפודקאסט של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני מאיה אבישי עם הסיפורים והאנשים מאחורי דוחות מבקר המדינה, והיום נמצאת איתנו מריאנה ברגובוי עם דוח המבקר בנושא פעולות ממשלת ישראל והערכותה למשבר האקלים. אבל רגע לפני, בואו נשמע את תקציר עיקרי הדוח.
דוח מקוצר, עיקרי הממצאים והנתונים מדוח מבקר המדינה, והפעם פעולות ממשלת ישראל והערכותה למשבר האקלים. הדוח, שפורסם באוקטובר 2021, בדק את ההיבטים הנוגעים לפעילותם והערכותם של עשרות משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים וציבוריים בנושא משבר האקלים. בביקורת נבחנו המשמעויות הכלכליות, הסיכונים הפיננסיים והכלים הדרושים לטובת התמודדות יעילה עם ההשלכות של שינויי האקלים. הממצאים שעלו בביקורת צריכים להדאיג כל אחד מאיתנו. מבקר המדינה מצא שההתקדמות להשגת יעדים, כגון מעבר לאנרגיות מתחדשות או הפחתת פליטות מתחבורה פרטית, נעה בין פיגור לאפס. היעד לאנרגיות מתחדשות לשנת 2030 שהציבה ישראל הוא הנמוך ביותר בקרב מדינות ה-OECD, רק 30%, לעומת יעדים של 40% עד 100% בשאר מדינות ה-OECD. ישראל לא קבעה יעד לשנת 2050. לישראל אין תוכנית פעולה לאומית להיערכות לשינויי אקלים, ול-84% מ-63 משרדי הממשלה והגופים שנבדקו אין תוכנית היערכות לסיכוני אקלים. המבקר מצא שבכל משרדי הממשלה יש רק 4 עובדים שעוסקים בשינויי אקלים. אף ש-87% מגופי הממשלה סבורים כי משבר האקלים הוא בעל מאפיינים מערכתיים של משבר לאומי, הוא לא הוכרז כאיום או כנושא אסטרטגי המצדיק הערכות כלל מערכתית. שום גוף ממשלתי כלכלי לא ביצע הערכה לאומית בנוגע להשפעות של נזקי שינויי האקלים על המשק לטווח ארוך. ממצאים אלו מחייבים התגייסות כלל מערכתית לטיפול במשבר הצפוי ללוות אותנו בעשורים הקרובים. מבקר המדינה אנגלמן הודיע כי יקיים ביקורת מעקב בנושא כדי לעקוב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות. זה היה דוח מקוצר.
איתנו מריאנה ברגובוי, סגנית מנהלת אגף במשרד מבקר המדינה.
שלום מאיה.
הדוח הזה, כשאני ראיתי אותו וגם מאוד הרגשתי את זה כשאנשים נחשפו אליו את התגובות שלהם, הוא אחד המסמכים המשמעותיים והמקיפים ביותר בנושא מוכנות ישראל למשבר. איך בכלל ניגשים לפרויקט בסדר גודל כזה?
זה במחלט דוח בהיקף גדול, כי הנושא הוא גדול, אבל כשהתחלנו לא ידענו את זה. התחלתי בהיכרות מאוד שטחית עם הנושא. בהתחלה הייתי לבד, מיפיתי את הנושא הזה, עוד בסתיו 2019, קראתי קצת נושאים ולאט לאט נחשפתי ממדים של הנושא הזה בהיקף לא רק של המטריה אלא גם בכל הפרופסיות ובכל הסקטורים שהוא מקיף. וכשאתה מתחיל להבין את זה אתה מבין שאתה צריך לא רק לתעדף דברים אלא גם למיין אותם נכון. אז אני חושבת שאחד הדברים שהיו הכי חשובים בתור התחלה היה בעצם המיפוי הזה והיכולת להחליט אוקיי במה מתמקדים ובמה לא, ואפילו שהדוח יצא מאוד מאוד גדול יש תחומים בכל זאת שלא נגענו בהם עדיין. אז זו הייתה נקודת המוצא למפות את זה. וכשהצטרף אליי ליאור, שותפי לדוח הזה, התחלנו להעמיק בנושאים. יש נושאים שהעמקנו בהם יותר ויש כאלה שפחות, על מנת לתת איזשהו איזון טוב בין היקף להקיף את הנושא הזה בצורה מספיק טובה. ובין אילוצי הזמן שלנו. סך הכל עבדנו על הדוח הזה מאותו סתיו 2019 כשנתיים, אלה היו שנתיים מאוד מאומצות, במיוחד מבחינת הלימוד של החומר, כי אתה עושה איזשהו תהליך מקביל של עבודת ביקורת קלאסית, או מפגש עם גופים מבוקרים, חיפוש של חומרים, שאלת שאלות, בדיקה, אבל במקביל יש איזשהו קו שהוא תהליכי, וזה עקומת למידה מטאורית. אתה קורא חומרים מקצועיים, הרבה מהם נמצאים חומרים באנגלית, וזה כמובן איזושהי מעמסה גם על עבודת הביקורת הרגילה, אבל אתה חייב לעשות את זה במקביל על מנת שתוכל לשלוט במטריה ולשאול את השאלות הנכונות, ומדובר באנשי מקצוע שיודעים את החומר הזה בצורה מעמיקה, ואתה צריך לבוא מאיזושהי פוזיציה שאתה מבין את הדברים לפחות הבסיסיים שיש. אז זה היה השלב האמצעי, ואחר כך היה שלב לא פחות מאתגר, וזה היה לכנס את כל המידע שאספנו אותו. נכון שמיינו בהתחלה את הנושאים שניכנס אליהם, אבל בכל זאת, ככל שאתה מעמיק, אתה מבין נושאים, אתה צריך לשים את הבלנס בין לכתוב על הדברים מנקודת מבט מקצועית, אבל לא להעמיק יתר על המידע. זה לא דוח בפרופסיה של האנשים שאנחנו מדברים עליהם, אלא זה דוח ביקורת, ולכן אופן המיון הנושאים, ואיך אנחנו הולכים לכתוב עליהם בצורה שתהיה נהירה ומונגשת לציבור, למקבלי ההחלטות, לתקשורת, הוא גם היה מאתגר בפני עצמו, וזה בגדול התהליך שעשינו. הכתיבה הייתה תהליך ארוך, והוא עבר הרבה הרבה בקרות, הדוח הזה, עם הרבה גורמים, זה כמו בביקורת הקלאסית שלנו, אבל עם נקודות ביקורת נוספות שהיו לנו, בין אם זה התייעצות עם כמה אנשי מקצוע, עם יועצים שסייעו לנו בנקודות כאלה או אחרות, וככה התכנסנו לשנתיים של עבודה, והם היו מועצמות ומאמצות מאוד.
אחד הדברים המרכזיים שהצבעתם עליהם בדוח, הוא שבעצם אין גורם ממשלתי מתכלל. אחד. איך בכלל מתחילים בתיקון כשזאת נקודת המוצא?
הגענו למסקנה הזאת של תכלול מההבנה שזה נושא מאוד מבוזר. הוא מבוזר לא בגלל שמדינת ישראל כזו מיוחדת, הוא מבוזר מכיוון שזה נושא שמבוסס על האופן שבו הכלכלה המודרנית מתנהלת, והכלכלה המודרנית היא מונעת אנרגיה, אנרגיה פוסטילית בעיקרה, בין ביצור שלנו, בין בסביבת הסביבה הכלכלית, שהיא מונעת צריכה, ולכן הרוחב הביסוס הזה של הדלקים הפוסילים בכל פעולה במשק המודרני, היא נושא שמביא לכך שידם של כל משרדי הממשלה היא בתוך הנושא הזה, בין אם זה משרד התחבורה עם התשתיות לרכבים, או לרכבת, או לשדות התעופה, או לנמלים, ובין אם זה משרד האנרגיה עם תשתיות האנרגיה שלו, וכמעט לכל משרד שאתה חושב עליו, או כל ארגון שאת יכולה לחשוב עליו, יש איזושהי נגיעה ישירה יותר או ישירה פחות לנושא הזה. הקושי הוא באמת היכולת של אותו גוף לזהות את הרלוונטיות שלו לזה, וגם לתעדף את זה במסגרת כל השיקולים שנמצאים בליבת האחריות שלו, שהרבה פעמים זה לא האקלים, אלא נושאים אחרים, וזה בסדר, כן? זה ככה צריך להיות, אבל אז זה מקשה לתכלול של הנושא הזה, והוא הרבה פעמים נופל בין הכיסאות, וראינו את זה, בין אם אצל משרדים כאלו יותר או פחות, זה לא כמובן בצורה אחידה אצל כולם, אבל יש כאלה שזה פשוט אף פעם לא הגיע לתיעדוף, ולכן חשבנו שזה יהיה נכון לדבר על גורם מתכלל, כמו במקרים אחרים שהמדינה ראתה לנכון, לעשות תוכנית לאומית ארוכת טווח, כדי לפתור בעיה מן השורש, שסבלה מקשיים כאלו כשהמדינה רצתה, ידעה לעשות את זה. במקרה הזה חשבנו שזה סוג כזה של נושא, שבאמת מצריך את האסטרטגיה הזאת של תכלול, גורם פחות ספציפי, זאת אומרת, אנחנו לא התעסקנו בשאלה מי הגורם הספציפי שצריך להיות, זה יכול להיות נושא פתוח, זה יכול להיות משרד ממשלתי קיים, זה יכול להיות גורם חדש, זה יכול להיות גורם מטה, מה שיותר התעמקנו בו, זה במאפיינים שצריכים להיות לו, היכולת הכרעה, היכולת לתעדף, יכולת לקבוע מבין חלופות שונות, עבור המשרדים האחרים, ובשביל זה צריכה להיות לו בקרה ושליטה על מידת ההתקדמות, לאסוף מידע ולהוריד למטה הנחיות ואת ההחלטות האלה, כמובן בהתייעצות וכולי, ואלה המאפיינים העיקריים שראינו שהם נכונים לגוף מתכלל כזה.
איך התרשמת שהשפיע דוח הביקורת על הגופים המבוקרים?
מדובר בגופים שונים עם פוזיציות שונות, אז מכאן נגזרת גם ההשפעה עליהם, אבל אני יכולה לומר שלמשל גופים שבעבר היו יותר יישובים על הגדר, אם נאמר ככה, וצפו על הנושא מן הצד, אפילו שאולי הבינו את הקשר שלהם לנושא הזה, אפילו במהלך הביקורת כבר ראינו אצלם איזשהו שינוי בהתנהלות. למעשה ההשפעה היא לא מוגדרת רק במהלך פרסום הדוח ובתגובה שהם נותנים לטיוטה שאנחנו שולחים אליהם. הרבה פעמים השיח שנפתח במהלך הביקורת, שאנחנו שואלים את השאלות, שאנחנו מציגים בפניהם מסמכים או מידע שיש לנו, בין אם זה מגופים אחרים ובין אם זה ממה שנעשה בעולם, בעצם פותח להם את החשיבה ויוצר אצלם דיון פנימי. ורואים את זה ממש שבועות או חודשים ספורים אחרי זה, עוד כשאנחנו נמצאים עדיין בתהליך של עבודת שדה, רואים אצלם שינוי, פתאום רואים מסמכים שמפרסמים בעניין הזה, או פניות שלהם לגורמים מפוקחים שלהם, או פעולות רגולטוריות שלהם, מתחילים להבשיל, ולקרום אור וגידים, וזה איזשהו הנאה של הביקורת, בעצם היותה פשוט ביקורת ששואלת שאלות. וזה משהו שראינו אותו לא אצל גוף אחד ולא אצל שניים. יש כאלה שכמובן אנחנו לא מגלים להם שום דבר, אז הדברים מתנהלים באותו סדר, ויש כאלה שמתקנים את הביקורת אחר כך גם אם יש להם דוחות.
את יודעת, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי באמת הציפייה זה שברגע שמתפרסם דוח אז יתחיל התיקון, אבל בעצם את באה ואומרת שכבר תוך כדי העבודה דברים קורים וזזים. האם זה משהו שמשנים בעקבותיו את ההמלצות? אם נגיד מישהו תיקן משהו תוך כדי הביקורת?
לחלוטין אנחנו מביאים את זה בחשבון, אנחנו אומרים ומשקפים את המציאות בצורה הכי מדויקת שיש. אז אם תוך כדי ביקורת נעשה מהלך, אנחנו רושמים שזה בוצע, אנחנו מפרטים את הפעולה שבוצעה, את השינוי שחל, ומציינים מתי שזה נעשה. אני חושבת שזה חלק מהעניין, המטרה פה היא כמובן עולם מציאת הליקויים והממצאים, אבל גם המטרה הסופית בסופו של דבר של דוחות ביקורת, מעבר לביקורת עצמה, זה להניע לפעולה ולתקן ליקויים, ואם זה מתבצע עוד לפני הפרסום, מה טוב.
מה בסופו של דבר ההמלצות המרכזיות פרט למה שדיברנו קודם על הגורם המתכלל? איזה עוד דברים שאת יכולה ככה להצביע עליהם, שאת רואה שהם יכולים להביא לתזוזה, לאיזשהו שינוי בהיבטים הללו?
עד יש נושאים שהם רוחביים ומשפיעים בתורם על כמה וכמה חסמים שנמצאים בשרשרת הארוכה הזאת של דברים שצריכים לעשות. אז נכון שתכלול זה אחד מהם, אבל גם נושאים אחרים שהם במסגרת רוחבית, כמו למשל התקצוב הרוחבי של נושא כזה, שהוא נושא ארוך טווח, מאוד ארוך טווח בהגדרה שלו, מצריך השקעות ארוכות טווח בתשתיות מאוד 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 כבדות, בין אם זה שדות תעופה, כבישים או תחבורה ציבורית, זה דורש גם הסתכלות רחבה, ולכן אנחנו המלצנו על מסגרת תקציב ארוכת טווח לדבר הזה, המלצנו על השלמת חוק אקלים, על מנת שכל משרדי הממשלה בעצם יצטרכו לתת את המענה לדוח הזה, שהדבר הזה יחול על כולם, וזה לא יהיה עניינו בעיקר של משרד הגנת הסביבה. מעבר לזה, באמת הנושא של ההכרעה הוא חשוב, ואז ברגע שכולם מתכנסים סביב התשתית הארגונית התפקודית הזאת, היא קל יותר להסיר חסמים, שזה הדבר המרכזי שמקשה על, 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 על התקדמות. הדברים האלה דורשים את הדבק שמחבר בין כל המשרדים האלה ושפה משותפת. ולכן אני חושבת שהנושאים הרוחביים האלה הם נושאים שיש להם איזשהו אימפקט גם רוחבי.
התמודדות עם אקלים זה עניין של השקעות ענק בתשתיות. אבל גם אנחנו כפרטים יכולים לתרום את חלקנו להתמודדות עם משבר האקלים. ומעניין אותי לשמוע האם הדוח הזה שבאמת עבדת עליו תקופה ארוכה באופן מאוד רחב, האם הוא השפיע גם על האם עשית איזשהו שינוי אצלך בהיבטים הללו?
אז אמרת נכון שבאמת השינוי האקלים הוא בראש ובראשונה הוא שינוי של מקרו, וככזה המדינות צריכות להוביל את זה באמצעות בין היתר השקעות גדולות בתשתיות שיעזרו לנו להביא לאיפוס פחמני ולהתמודדות ראויה בנושא של הערכות. אבל אני חושבת שברמת הפרט, אפילו ברמה שלי, היכולת שלו לשנות את זה היא נובעת בעיקר בשינוי התנהגות כזה שיכול להביא למשל להתייעלות אנרגטית, כלומר צריכה מופחתת יותר בחשמל למשל. אז כן, אז נראה לי שההבנה הזאת היא שבעצם כל אחד יכול לתרום בדרך הקטנה שלו, ואם כל אחד יעשה את זה, זה יצטבר לכדי מסה קריטית, הוביל אותי למשל לנסוע יותר בתחבורה ציבורית. היום כמעט לגמרי תמיד אני נוסעת בתחבורה ציבורית, מגיעה לרכבת, מגיעה ברכבת לעבודה, גם אם יש פגישות בירושלים, מצאתי גם בזה יתרונות, זה נכון שזה לוקח יותר זמן, אבל מצאתי בזה גם יתרונות. יש התייעלות בנושא של שימוש בחשמל, החלפה לנורות לד, לא כל אחד עשה את זה עד היום, אנחנו קצת יותר אולי מודעים לזה עכשיו, וכשיש מודעות, ההתנהגות משתנה גם אם אין לך כוונה מכוונת באותו רגע, המודעות הזאת מחלחלת והיא משנה לאט לאט התנהגות. וזה ברמת הפרט יכול לסייע ככל שיותר פרטים יעשו את זה.
האם את רואה גם בתקופה שאחרי הדוח, מהתגובות שאת מקבלת, מהעבודה מול המשרדים, שיש איזושהי התגייסות שלהם לעשות שינוי?
אפשר לראות, עכשיו אנחנו התחלנו דוח מעקב על הנושא הזה, וגם היינו בכל מיני פורומים בעקבות הדוח, ויצא לנו לשוחח. יש תזוזות מסוימות, זה לא תזוזות שיכולות לבוא בבת אחת ולהפוך עולמות בתוך שנה וחצי מאז שפורסם הדוח, אבל נראה שיש איזשהו מודעות יותר בקרב הגופים המבוקרים, זה בטוח, אבל גם נראה שזה חלחל לציבור, אנשי מקצוע אולי בסקטור הפרטי, משרדי עורכי דין, הסקטור של התעשיינים, קיבלנו תגובות של גורמים מסוגים שונים, אני חייבת לומר, שלא נמצאים בשירות הציבורי, לאו דווקא משרדים הממשלתיים, שבאמת הדוח יצר איזשהו סדר וירגון בכל הנושא הזה, שיקף את התהליכים שנעשו במשך 20-30 שנה האחרונות, התמקד בבעיות, בחסמים, ושם על השולחן את כל הנושא, וגם את הממשקים שנדרשים ואיפה הדברים לא מיטביים. ומהבחינה הזאת הדוח עשה את שלו.
מה הכי הפתיע אותך?
רוחב היריעה. בפעם הראשונה שהבנתי מה המשמעות של שינוי האופן שבו אנחנו עושים כלכלה, אורח החיים שלנו, מבלי לאבד את איכות החיים שלנו, הדבר מצריך התגייסות טוטלית של כל הסקטורים, המגזר הראשון, המגזר שזה, כן, הממשלה, והמגזר של כל החברה האזרחית, והמגזר הפרטי, ושל כל הסקטורים הכלכליים שיש, גם סקטור אנרגיה, תחבורה, כולם צריכים להירתם לזה, וגם הרשויות המקומיות והפרטים. אז זה נושא מאוד טוטלי, וכשמבינים את זה, זה באמת משהו שדי ככה משאיר אותך מופתע, ואולי קצת מצריך התעשתות, כדי להבין שצריך לשנס את המותניים ולהתחיל לעבוד. זה התגובה שהביאה אותי בסופו של דבר גם להשקיע כל כך הרבה בהכנת הדוח, שבאמת הדברים יהיו ברורים כמה שזה דורש הירתמות של כולם.
בסופו של דבר בחרתם להתמקד בארבעה נושאים מרכזיים, למה דווקא הנושאים האלו?
זה הליבות הגדולות שכוללות כל אחת בתוכם המון 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 נושאים, ובחרנו בהם מפני שהם היסודות. יש את המיטיגציה, שזה הפחתת פליטות גזי חממה על מנת להקטין את ההשפעה, יש את האדפטציה, איך אנחנו נערכים לשינויים, ואת ההשפעות הכלכליות, שזה המנוע שבולם או מקדם את השינויים האלה שנדרשים בשני הפרקים הראשונים. הפרק האחרון דן יותר בתשתית הממשלתית, מה שנקרא climate governance, איך אנחנו יוצרים תשתית ארגונית, מוסדית, מקצועית, טובה, להתמודד עם כל השאלות שעלו בפרקים הקודמים.
אז באמת, כמו שאמרנו, הדוח הזה הוא לא פשוט מבחינת המסקנות שלו. יש איזושהי נקודת אור שאת יכולה להצביע עליה בכל זאת?
אני חושבת שבסופו של דבר הדוח כן העלה את המודעות, רואים את זה עכשיו גופים, פחות נתקלים בגופים שלא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. וזה הנקודת ההתחלה לכל שינוי מהותי. אחר כך יבואו דברים נוספים, אבל בתור התחלה היכולת של הגופים הללו, ושל לא רק של הגופים הממשלתיים, כמו שאמרתי, גם של הציבור ורשויות מקומיות, להבין איפה אנחנו עומדים, זה נקודת אור חשובה.
מריאנה, את כבר 8 שנים במשרד, עשית הרבה מאוד, ערכת הרבה מאוד דוחות, הרבה מאוד גם בנושאים של איכות סביבה. אז מעבר ליריעה הרחבה שנדרשת לטפל בדוח הזה, בכל זאת במה זה היה שונה בהיבטים אחרים?
היריעה הייתה רחבה, אבל גם מאוד מקצועית. אני חושבת שההתמודדות עם למשל מטריות וחומרים, מסמכים וכולי מחוץ לארץ, באנגלית, השוואות בינלאומיות, זה נושא שמאוד מתקדם בחול, והיינו צריכים ללמוד הרבה ממה שקורה שם, בשביל להבין איפה אנחנו עומדים ביחס לזה. אז זה היה מאוד בולט בדוח הזה.
ואיך אחרי העבודה המאומצת הזאת, שמים את זה עכשיו בצד, שמים את זה רגע מאחור, ומתחילים בפרויקט הבא?
אז עושים את זה, ועשינו את זה עם דוח אחר, ועכשיו נשאלת שאלה יותר מורכבת, איך עכשיו מתחילים את הכל מחדש בדוח מעקב, שלמעשה מחזיר אותנו לאותם גורמים, מגייסים עוד אנשים איתנו, ועכשיו אנחנו כבר, עקומת הלמידה שלנו פחות תלולה ממה שהייתה בהתחלה.
ואיך המבוקרים מגיבים לזה שאתם מגיעים שוב, עם לבדוק אותם שוב, לעקוב אחר התיקון שנעשה או לא נעשה?
זה תלוי בגוף. יש כאלה שבאמת רואים בזה איזשהו יתרון. אנחנו בסופו של דבר כן משדרים לגופים שהמטרה שלנו היא לרתום את כל הכוחות שנדרשים לזה, ולהוות איזשהו רוח גבית לתהליכים שצריכים להתקיים, לסייע ככל שניתן בהסרת חסמים, לשים על השולחן את הדברים שמעכבים, ולפעול לטובת העניין. וככה רותמים אותם.
את אופטימית?
יותר אופטימית אולי ממה שהייתי לפני שנה, אבל יש עוד מה לעשות. יש עוד הרבה מאוד מה לעשות, ואנחנו מקווים לחדד את הנקודה הזאת בדוח הבא.
תודה רבה, מריאנה.
תודה, מאיה.
זהו, אנחנו סיימנו להפעם. תודה שהייתם איתנו בדוח מצב. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. לדוח המלא אפשר להיכנס לאתר משרד מבקר המדינה. ניפגש בפרק הבא.